להתחיל ללמוד אורות ישראל, החלק האחרון של ספר אורות, שכולו עוסק בבירור עניינם, שליחותם, תעודתם של ישראל. ולכן אמר על זה הרב צבי יהודה שהספר הזה הוא קודש קודשים, כלומר עוסק ממש ביסוד הקדושה בעולם. ואני רק אוסיף עוד דבר, אנחנו הוצאנו בהוצאה של ישיבת הר ברכה שיעורים שאמר חברי החכם הרב סולטנוביץ' על אורות ישראל, וגם הדברים שהוא אמר שם יש, אני אומר פה בשיעור. פרק א', מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה, וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוקיך קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. כמובן הסעיף הראשון הוא מבטא את הדבר היסודי ביותר. והפרק הראשון את היסוד החשוב ביותר על עם ישראל, והסעיף הראשון את היסוד הראשון. צריך לדעת, הרב קוק לא כתב את הפרקים האלו בעצמו כסדר, אלא כתב עוד רעיונות ועוד רעיונות, והרב צבי יהודה הוא זה שסידר את הפסקאות האלו בצורה שיטתית. אבל יש פה מחשבה שהסעיף הזה הוא הסעיף שבו נכון לפתוח. אנחנו יודעים שלעם ישראל יש תפקיד חשוב בעולם, אפשר להתעלם מזה. מתן התורה שהיה לעם ישראל, הגילוי האלוקי, כלומר רק לעם ישראל בצורה הזו. אנחנו רואים גם שיש לעם ישראל שליחות מיוחדת. השאלה, איך להגדיר את זה ביחס למציאות כולה? האם יש כל מיני דברים חשובים? והחשוב ביותר, אפשר לומר, בסדר החשיבויות, ישנו התפקיד החשוב ביותר לעם ישראל. אומר כאן הרב, התפקיד של עם ישראל, או עניינו של עם ישראל, הרבה יותר. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על כל המציאות, כל מה שנברא בעולם, כל מה שקיים בעולם ובעולמות, אז כנסת ישראל יש בה תמצית של כל הרעיונות, והנקודות והכישרונות שיש בכל מה שנברא בכל העולמות. וזה גם המושג כנסת ישראל. כינוס. כינוס של כל הרעיונות יחד. וצריך לדעת שהמושג כנסת ישראל הוא מקביל גם בקבלה לספירת המלכות. שספירת המלכות היא הספירה האחרונה שבעשר הספירות. והעניין המייחד אותה שהיא כונסת לתוכה את כל מה שיש בכל עשר הספירות. כלומר, התמצית של הכל בא לידי ביטוי במלכות. כלומר, במדרגות הגבוהות יותר, הספירות, כל ספירה מופיעה לעצמה. אבל אחרי שמסכמים את כל עשר הספירות, הסיכום של הכל מופיע במידת המלכות, שבה כונסו כל נקודות שיש בכל עשר הספירות, ומשם בהשפעה לעולם שמתחת. כי יש עולמות, עולמות. בכל עולם, ספירת המלכות היא הספירה החותמת, המכנסת את הכל, וממנה מופיע הערה לעולם שמתחת. אז אם כן, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, היא התמצית של כל מה שיש בכל העולמות, כמו שאנחנו למדנו, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אמר, נעשה אדם. למה נעשה אדם? אז הפירוש הפשוט בא ללמד דרך ארץ, שלומדי התורה ידעו שגדולים צריכים להתייעץ עם הקטנים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מה אתם אומרים נעשה אדם? אבל אנחנו הרי יודעים שהקדוש ברוך הוא לא צריך להתייעץ. אז מה המשמעות של נעשה אדם? צריך לחפש פה משמעות נוספת, עמוקה יותר. והעניין הוא שנעשה אדם, כלומר, כל הכוחות שיש בעולם, כל אחד ואחד ייתן מהם, ייתן משהו מתוכו, כדי ליצור אדם, כדי לברוא את האדם, שכולל בתוכו תמצית של כל ההוויה כולה. זהו האדם. ושיא האדם זה כנסת ישראל. כלומר, האדם כולו זה תמצית של הכישרונות, של כל הכוחות שיש בכל הספירות ובכל העולמות, וישראל זה התמצית של התמצית. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. כלומר, כנסת ישראל זה מושג נשמתי. זו הופעה של נשמת כלל ישראל. מתוך כנסת ישראל מתפרטות אחר כך הנשמות של כל אחד ואחד בישראל. אז כנסת ישראל זו הופעה נשמתית עליונה. והיא התמצית של כל ההוויה כולה, של כל העולמות כולם, כל הערכים, כל הכישרונות. והיא מושפעת, ובעולם הזה נשפעת תמצית זו באומה הישראלית ממש. אם אנחנו רוצים לדעת מה ההופעה הכוללת בעולם הזה, אז זה עם ישראל לדורותיו. אבל בכל דור ודור, עם ישראל שבאותו הדור הוא התמצית של הדור. כלומר, בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש בחומריותה וברוחניותה. כלומר, עם ישראל מייצג את התמצית בתוך העולם הזה, לא רק בהופעתו הרוחנית ולא רק בהופעתו החומרית, בהכל. גם הופעתו החומרית היא התמצית, עם ההתמודדויות המיוחדות שלו, עם המצוות המיוחדות שיש לו, שהוא מבטא את התמצית של הכל. כלומר, אחר כך הדברים מופיעים בכל העמים, כל רעיון ורעיון מופיע שם בצורה מרחבה יותר, מדוללת יותר, אבל לפעמים, דווקא כשזה מדולל, אז לפעמים אפשר לבטא צד מסוים בצורה יותר חזקה, אבל התמצית, כלומר הנקודה הפנימית, המרכזית, היא מופיעה בעם ישראל, ובכל ההופעות של עם ישראל בעולם הזה, גם בצד החומרי שלו, וגם בצד הרוחני שלו, בתולדתה ואמונתה. כלומר, בתהליכים שעם ישראל עובר, תהליכים היסטוריים, תולדה זה משום תולדות, תולדות ישראל. בתהליכים, כאשר הזמן הוא גורם חשוב מאוד בחיים. כלומר, השגה של דבר מסוים מולידה אחר כך דבר נוסף, וממנו נולד דבר נוסף. כל רעיון מוליד אחר כך אפשרות לרעיון נוסף. אז אם כן, כל מציאותו של עם ישראל, לא רק בצורה סטטית, אלא גם בצורה מתנועת, מתקדמת, מתעלה, אז הרעיון של כנסת ישראל מופיע בעולם הזה על ידי עם ישראל, דרך הופעתו הממשית של עם ישראל, גם בצד הרוחני שלו, גם בצד החומרי, בתולדתה של האומה ואמונתה. כלומר, האמונה, אפשר לומר השאיפה, הכוללת של עם ישראל היא שוב מבטאת את התמצית של הופעת כנסת ישראל בתוך העולם הזה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. אנחנו רואים שעם ישראל באמת עבר מהפכים גדולים. כמעט אין צורת חיים שעם ישראל לא עבר. יש שלב שבו הוא חי חיים רוחניים במדבר, יש שלב שבו חי חיים חומריים יותר, מתמודד עם הבעיות החומריות. יש שלבים שבהם הוא מופיע כממלכה אחת, אמנם לצערנו לא זמן ארוך. יש שלבים שבו הוא מופיע בפילוג של שתי מלכויות. יש מצבים של גלות, אבל יש גלות שכולם במקום אחד, ושומרים על איזושהי אוטונומיה בבבל, ויש גלות של פיזור שאין דומה לו בעולם. כלומר, עם ישראל מתמודד עם המון המון מצבים, וכל התמודדות כזו מגלה עוד נקודות, חושפת עוד אידיאלים, עוד פנים באמונה, ועוד פנים באתגר של תיקון העולם. אילו היינו זוכים, הדברים היו נעשים בקלות יותר, פחות בייסורים, פחות עם גלות. אבל גם אם לא זוכים, כיוון שביסודו של דבר, עם ישראל מחפש תמיד את השלימות, אז בכל התמודדות והתמודדות, גם אם יש נפילות קשות, ובעקבותיהם ייסורים קשים, בסופו של דבר, נצר ישראל לא ישקר. בסופו של דבר, היסוד הקבוע, הסגולי שבעם ישראל, מתמודד עם הבעיות ומוציא מכל בעיה איזושהי נקודה טובה. וכך ממשיכים הלאה. ולכן, מה שקורה לעם ישראל, ההיסטוריה הישראלית, היא התמצית של ההיסטוריה של כל העולם כולו. כל העולם כולו הולך ומחפש את החיים השלימים, המתוקנים, באמת, בחסד, בצדק, וכל זה כמובן מתוך התקשרות למקור החיים, למקור האמת והצדק. זו התנועה הכללית שישנה בעולם. והתמצית של התנועה הזו נעשית על ידי עם ישראל. ולכן אין כמעט דוגמה של התמודדות מסוימת שישנה בעולם, שאין מעין דוגמה לזה בעם ישראל. כמובן אי אפשר להגיד כל מלחמה שהייתה, או כל התמודדות, בדיוק היה דבר כזה בעם ישראל. אבל מעין זה היה. וזה דבר שהוא נדיר, מפני שאין עם בעולם כזה. כל עם יש לו סוגי התמודדויות שלו. עם ישראל הוא עם שיש בו באמת תמצית של כל סוגי ההתמודדויות. לכן גם עם ישראל כל כך משפיע, מפני שמה שקורה בעם ישראל נוגע במידה רבה בכל מה שקורה בעולם. כל עם בעולם יכול לראות משהו מעין מה שקורה לו בעם ישראל. כל מי שקורא תנ"ך רואה את עצמו שם, את עצמו ואת עמו שם. עם ההתמודדויות והמשברים והאתגרים והחזון, כל אחד רואה משהו בתנ"ך, ולכן זה הספר שהכי מדבר לכולם, באופן עמוק. ובכלל מה שקורה בעם ישראל מעניין יותר את העולם מאשר כל קבוצה אחרת בגודל של עם ישראל, ואפילו לא בגודל של עם ישראל. אין עם בעולם שכל כך הרבה דנים בהיסטוריה שלו, ברעיונות שלו, כמו שיש בעם ישראל. וזה מפני שהדברים מדברים, מפני שהם באמת תמצית של כל מה שקורה. ואולי כאשר אנחנו מדברים על הדברים הגבוהים ביותר לא מרגישים בזה, אבל כאשר אנחנו יורדים ואומרים שכל מה שקורה בעולם, מעין זה קורה בעם ישראל, אז מעילה מובן איך שכל עם רואה משהו ממנו בתוך ישראל. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולם. האמונה של ישראל היא האמונה המזוכחת, כמו סולת שעברה עוד ניפוי. הקמח רגיל רק מוציא ממנו את הסובין. הסולת מוציא ממנה אפילו חלקיקים גסים שבתוך הקמח, עד שיש קמח מסולט. כך גם האמונה שלנו, אמונה מזוכחת, כי צריך לדעת. האדם בטבעו מצד אחד מאמין, ומצד שני נוטה להגשים את האמונה. כי הוא רוצה להרגיש את זה, לחוש את זה, להגדיר. וברגע שהוא מגדיר, האמונה הופכת להיות מגושמת. והאמונה של עם ישראל היא הזכה ביותר בכל האמונות. אין אמונה זכה כמו בעם ישראל. היא הסולת. וממילא גם היא המקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולם. צריך לדעת, ככל שהאמונה יותר זכה, ככה ההשפעה שלה יותר שלמה. גם ההשפעה שלה חזקה יותר, עמוקה יותר, ומתוקנת יותר, טובה יותר. ככל שמגשימים, אז אמרנו, כשהגשמנו התחלנו להגדיר, ואמרנו, האמונה באה לידי ביטוי בתחום הזה, אבל לא בתחום הזה, התחום שלו עשינו עליו איקס. הוא מחוסל. צריכים להילחם בו. צריכים להרוג אותו. ואז זה כבר לא טוב. וכבר לא, כבר לא בצדק. גם אצלנו יש דבר כזה. אצלנו יש את הכל. גם יש את המלאק. אבל המלאק דרך אגב יכול לחזור בתשובה. המלאק שרוצה להחליט, אני לא המלאק, זכאי. כל זמן שהוא אומר, אני המלאק, חייבים להרוג אותו. ואם התחילו מלחמה נגדו, הוא כבר לא יכול להתפטר מאותו המלאק. אבל לפני, הוא יכול להגיד, אני רוצה להיות צרפתי, ונגמר הסיפור. כלומר, אם באמת הוא מתפרק, הוא מתבטל, עזב את מקומו, עזב את עמו, אין צורך להרוג אותו. ולא זו בלבד, ישנה מחלוקת, האם הוא יכול להתגייר. יש אומרים שהוא יכול להתגייר, וצריך לקבל אותו, יש אומרים שלא. ואיך מבני אמן לימדו תורה בבני ברק? אז אלה שאומרים שהוא לא יכול להתגייר, אומרים, הוא קודם נהיה צרפתי, ואחרי זה התגייר. בשני שלבים. יש עוד הסברים. אבל בכל אופן, באופן עקרוני, כל דבר יש לו מקום. אפשר להגיד, אפילו לרע המוחלט יש מקום. מה המקום שלו? שצריכים באמת אותו להחריט. זה התפקיד שלו. אותו צריך למחות לגמרי. אבל הוא ממוקד, והוא קטן. הוא לא מתפשט על הכל, וכאשר מגדירים את האמונה, אז בסופו של דבר, הרוב נשאר מחוץ לאמונה, וצריכים להילחם ברוב. ככל שהאמונה יותר מגושמת, כך היא שוללת יותר דברים. והאמונה הזקה, היא כל כך מופשטת שיכולה להתגלות בכל דבר, ולהאיר כל דבר, ולהחיות כל דבר. זו האמונה שלנו. אמונתה היא התמצית המסולד במקור המשפיט הטוב והאידיאליות לאמונות כולם. לכן עבודה זרה זה נחשב תמה, כמו מת. מפני שבעבודה זרה יש מוות. מוות של הרבה רעיונות שהוצאו מהתחום על ידי ההגשמה. מוות של האמונה האמיתית. וממילא מוות של החיים. שתלויים בקשר עם מקור החיים. אז אם כן, האמונה של כנסת ישראל, של עם ישראל בפועל, היא התמצית המסולט, והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולם. לכן אנחנו מוצאים, באמת ההשפעה של עם ישראל על כל האמונות היא אדירה. אם זה דרך הנצרות, אם זה דרך האסלאם, ואם זה דרך המוסר שיש בעולם. כמעט כל הערכים, למה כמעט? כל הערכים המוסרים שיש בעולם, הושפעו מעם ישראל. נניח, התקופה המודרנית שמדברת על שוויון, על חופש, על חירות, כל הרעיונות האלה לא היו קיימים בעולם העתיק בשום עם חוץ מעם ישראל. שמשפט אחד לכולם, לאיש, לאישה, כלומר, בכל המשפטים האחרים היה הבדל בין אם הורגים איש להורגים אישה, בין הורגים, כלומר, לא על כל דבר חייבים אותו עונש. שהאדם בטבעו רוצים שהוא יהיה בן חורין, וזה לא טוב שהוא יהיה עבד. זה דבר שהוא בתפיסה שלנו. כלומר, כל הרעיונות האלו שהיום מרכזיים בעולם, הם רעיונות שבאו מעם ישראל. הרעיון הצדקה, העזרה לזולת, כל הדברים האלו לא היו קיימים בעולם העתיק. וגם אם היו קיימים אצל אנשים מסוימים, לא הוגדרו, לא נתבססו. ומילה, כל מה שיש, זה המקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולם. זה לא שאין דברים טובים בגויים, יש. אבל הכי זך, הכי מזוקק, מוגדר בעם ישראל. ולכן ממילה, עם ישראל משפיע אמונה ומוסר לכל העולם כולו. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים. כיוון שעם ישראל מבטא את התמצית האמונית והמוסרית שבעולם, ממילא הוא גם מבקר את כל מה שיש. כיוון שזה באמת הדבר המרכזי בישראל, התורה, התפיסה של אמונה ושל תיקון עולם בצדק, במוסר. אז ממילא עם ישראל כשהוא מתבונן בעולם, הוא מתבונן במבט ביקורתי, במבט שופט. האם האמונה הזו בסדר? מה בסדר בה? מה לא בסדר? והביקורת הזו שיש לעם ישראל על כל האמונות, כל הזמן פועלת ומציסה זו אחת הסיבות גם לאנטישמיות, כי כשאנחנו לא מצליחים להשפיע את זה בצורה טובה, זה מאוד מרגיז. זה מעצבן. כי אנחנו בעצם מבקרים, שוללים. והביקורת, ביקורת קולעת. ביקורת שמטרידה, כי אדם ועם בתוכיותו פנימה מרגיש שהביקורת הזאת צודקת. אבל זה מעצבן נורא. ולכן יש גם התקוממות כנגד עם ישראל. ומצד שני גם יש הקשבה לביקורת הזו. והביקורת הזו הולכת ומחלחלת ויוצרת שינוי בתפיסות העולם. ככה עם ישראל השפיע על האומות, השפעה שהולכת וגוברת במשך הדורות. אז אם כן, עם ישראל הוא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כלומר, עם ישראל לא נח ולא שוקט, עד שממשיך לברר את האמונה וללמד אמונה ולזקק אותה ולהקרין אותה ולבקר את האמונות האחרות, עד שכולם יקראו בשם השם. ואלוקיך, קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. וזה שוב מחזיר אותנו להתחלה, שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כלומר, עם ישראל הוא לא עם לבדד במובן הזה שלא מעניין אותו העולם. הוא לבדד במובן הזה שהוא לא מושפע מהשפעות חיצוניות. שהדברים העמוקים שלו רוצה לעשות בעצמו, אבל הוא לב שבאיברים, והוא משפיע על כל האיברים. וזה הייעוד שלו. ולכן, בסופו של דבר, גילוי האמונה בעולם הוא גם תיקון העולם במוסר, והוא הפצת דבר השם בכל העמים, עד שכולם יקראו בשם השם בשפה ברורה, ולא סתם יקראו בשם השם, שם השם אלוקי ישראל. ואלוקיך, קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. כי עם ישראל הוא התמצית של כל ההוויה כולה, של כל ההופעות הרוחניות, החומריות והכל. אז יש ערך, אפשר להגיד מצד אחד, יש פה יתרון גדול מאוד לעם ישראל, אבל מצד שני, גם עם ישראל מעניק משמעות וערך לכל הדברים שבעולם. כי אם יש עם שמגלה את התמצית המקודשת של כל התמודדות שיש בעולם, של כל התמודדות שיש לעם, משמע שיש איזה ערך מאוד חשוב, ערך אלוקי. לכן עם ישראל בסופו של דבר מרומם את כל העולם, נותן חיים וערך לכל העולם. אנחנו כל הזמן לומדים אמונה, וכל מי שלומד אמונה יודע שהאמונה של ישראל היא אמונה מושטת. אני אגיד אולי פה על רגל אחת. בכל נניח אצל האסלאם, הנצרות היא יותר מגושמת, שהיא מגדירה את אותו האיש כחלק מאלוהים, דבר שקשה מאוד, וגם מגדירה את האלוהות כחסד, שזה גם הצמצום והגבלה. חסד זה אחד ההופעות, לא? ובאמת חסר צדק ודין ואמת בתפיסה הנוצרית. האסלאם גם מגדיר, במובן שהוא מגדיר יותר את הגבורה, ופחות אפשר להגיד את החסד. אבל גם באסלאם, למשל, דוגמה, בקוראן כתוב גם כן, כמו בתנ״ך, הקוראן מאוד מושפע מהתנ״ך, אז כתוב יד השם, רגל השם וכו', כבר לא יודע, עיני השם. השאלה מה הכוונה? גם אצלנו דנו מה הכוונה. ויש דעות. אבל מה יקבל? שאלו מושגים מושאלים. אין לה שם עין. אבל רוצו לתאר את זה שהוא מביט, שהוא משגיח. אז תיארו את זה בשפה של בני אדם. או שאמרו שכשאומרים שהוא גיבור, הכוונה שאין בו חולשה שחסרה למי שאינו גיבור. אבל לא שההגדרה החיובית גיבור, זה תארים על דרך השלילה. הייתה גם תפיסה כזו באסלאם. קראו לזה המותאזילה. פילוסופים שככה הם מוסלמים. אבל הם לא ניצחו בוויכוח. בוויכוח הוכרע שהאמת היא לאללה יש עיניים ורגליים וידיים וכו'. כלומר, שהדברים כפשוטה. כלומר, זה באמת מבטא, הנה, מה קורה בעם ישראל, בוויכוח דומה, ומה קורה באומה אחרת, שהיא בעלת התפיסה האמונית הכי מופשטת. שלא נדבר על אמונות אחרות, שהרבה יותר מגושמות. אבל אתה שואל איך מגיעים לזה, ואנחנו צריכים ללמוד אמונה, ללמוד תורה, ובתוך התורה יש לימוד אמונה. כן.
מה זאת אומרת, ההיסטוריה הישראלית היא תלתית האידיאלי של ההיסטוריה, מה זה?
התמצית, יש עוד מאמר פה, מהלך האידאות, שמתאר את התהליך ההיסטורי כתהליך של חיפוש האמת והצדק, גילוי האידיאלים בעולם. וזה בעצם מה שמניע את העולם, כי אילולי היה חיפוש של משהו יותר גבוה, היו חיים את החיים הרגילים, כפי שחיו בדורות הקודמים, ולא משנים כלום. למה רוצים לשנות? כי שואפים ליותר. השאיפה ליותר נתפסת ברמה הנמוכה, כי שאיפה אולי ליותר כסף, יותר כבוד, אבל גם השאיפות האלו, הם אפשר לומר הצד השלילי של אותם שאיפות, אבל השאיפה כולה שיש בה צד טוב וצד רע, אבל השאיפה ביסודה, כמו שביסוד של כל דבר הוא הטוב, השאיפה היא לחיים יותר שלמים. כאשר התפיסה החיצונית אומרת, חיים יותר שלמים זה יותר כסף, יותר כבוד, והתפיסה הפנימית זה יותר משמעות, יותר אמת, יותר התאמה. וזה מה שמניע את התהליכים. והתמצית של התנועה הזו, ההיסטורית, נמצאת בעם ישראל. אני רוצה להמשיך לסעיף הבא. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה. כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש ומעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שמתגלים בצורה העליונה, המפליע את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם. כך הרב צודה מה צריכים לקרוא את זה, זרוע השם. יד השם בהוויה, בבניין הלאומים, ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, במצוי כולו, בכל היקפו, הגשמי והרוחני. באופן אחר, אי אפשר לחשוב. עכשיו, זו תוספת. אמרנו, כנסת ישראל היא התמצית, שכוללת בתוכה את כל הנקודות הטובות שיש בכל העולמות, ובעם ישראל, שבפועל בעולם הזה, הוא התמצית של כל הנקודות הטובות שיש בכל העמים. עכשיו כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כלומר, אפשר לתאר את הדבר כתמצית שכולל הכל, ואפשר, זה הכי רוחני, הכי גבוה. זה קצת פחות, אפשר לומר, מרכזי, אבל הוא גם עוזר להבנה. כי אפשר, כשאנחנו מתארים את הריכוזיות של כל היסודות, זה דבר שהוא מצד אחד מבטא את מלוא המשמעות והתפקיד של עם ישראל, אבל אולי פחות מוגדר, פחות מבהיר שזה בראש ובראשונה הביטוי הרוחני ביותר בעולם. באופן כללי, הרוח היא משפיעה על החומר. החומר לבד הוא דומם. הרוח היא נותנת לו חיים וכיוון ומשמעות. אז כנסת ישראל לגילוי הרוחני העליון שבהוויה, כלומר היא נותנת את המשמעות ואת הכיוון להוויה כולה. להוויה אנושית. וכאן עולה השאלה, במיוחד בדורות האחרונים, שישנה תפיסה שוויונית. קשה לנו לקבל שאחד יותר מהשני. דבר שלא נעים, לא נעים למחשבה, לאוזן. איך אפשר להגיד? אנחנו גדלנו על ערך של שוויון, שהוא בדורות האחרונים הפך להיות אחד הערכים החשובים. ויש בו אמת. יש בערך הזה אמת. אז איך זה באמת שעם אחד יותר? ותדעו לכם, יש אנשים באמת שזה ממש מפריע להם. כשאומרים שעם ישראל יש לו יתרון על עמים אחרים, יש יהודים שזה פוגע בהם. לא דתיים. יהודי דתי מבין את זה, הוא אומר את זה בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים. אבל אבל יש יהודים שזה ממש ממש מפריע להם. קודם כל, זה נראה להם לא מוסרי להגיד דבר כזה. שנית, יכול להיות שזה גם מטיל עליהם מן אחריות כבדה מדי. שאומרים, אנחנו עכשיו נחשוב שאנחנו הכי חשובים, אז במילא אנחנו צריכים לכבוש את יהודה ושומרון, ובמילא צריך לעשות כל מיני מלחמות, ואנחנו רוצים חיים שקטים. לכן, מפריע להם האמירה הזו. אז קודם כל בואו נענה לעצמנו. איך זה באמת? מדוע יש עם אחד יותר מעמים אחרים? או האם זה הגיוני באמת? אז אומר הרב, כן, זה הגיוני, כי זו המציאות. כשם שאין להתפלא, על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה. כן, אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש וכו', שיש בעם ישראל יותר מכל העמים. כלומר, האם זה מפליא אותנו שיש בגוף מוח ולב, שהם איברים יותר חשובים מאשר יד? זה כמובן, אם חסר לאדם יד, זה כואב מאוד, אבל הוא חי. בלי מוח הוא לא יחיה. זה ברור שההשפעה של המוח היא הרבה יותר גדולה על כל האיברים מאשר איברים אחרים. כמו שאנחנו לא מתפלאים על זה, כך אין להתפלא שבתוך, כלומר, בכל מערכת חיה, אנחנו רואים שיש מרכיבים יותר מרכזיים ופחות מרכזיים. אם נסתכל על כל החי שבעולם, אז האדם הוא יותר מאשר בעלי חיים, ובעלי חיים יותר מאשר צומח, וצומח יותר מאשר דומה מבחינת החיוניות שמתגלה בו. אז כך גם אין להתפלא שיש עם שהוא מרכזי יותר, רוחני יותר. כמו שאין להתפלא על הגילויי החיים היתרים שיש במוח ובלב, שאין דוגמתם בכל הגבייה, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה. כלומר, כך אין להתפלא על המציאות הזו שיש לעם ישראל חיים מופלאים לעומת החיים של אומות אחרות. זה מתבטא בהמון דברים, בניסים שהיו לעם ישראל מעל ומעבר לאומים אחרים, גם עם אחרים. אם מדברים על ניסים, ניסים קטנים, שבעיקרם על דרך הטבע, או שזה נס שמישהו טען שהיה לו, לא ראו את זה עם שלם, לא ראה את זה ציבור שלם, ואילו בעם ישראל, דבר שהוא לא יומן, עם שלם, יוצא מצרים, באותות ומופתים, קריאת ים סוף, מתן תורה, חיים במדבר, שמש בגבעון דום, ואחר כך בית המקדש, שעשרה ניסים יש בו. כלומר, כל המציאות הזו, מציאות שהיא לא תאומן. לא תאומן, מפליאה. אין דוגמתה בעולם. הנבואה, גם תופעה שאין דבר כזה בעולם. אין, צדד. יש בכל מיני מקומות, כאלה שמתיימרים, לומר שיש להם איזה שם גילויים. באמת, דרך אגב, יש אנשים עם כישרון כזה, של קצת לחזות את העתיד. חוש כזה. לאו דווקא, לא חייב להיות דווקא צדיקים. כמו שיש אנשים מאוד מוזיקליים, יש אנשים עם חוש כזה. הם לא צודקים תמיד. וזה מה שמבדיל אותם מנביאים. נביא, מה שהוא אומר, 100%. ואילו קוסמים, מחשבים, או אנשים ש... כלומר, בדרך כלל האנשים האלה נעזרים בכל מיני אמצעים כדי לדעת את הדברים שלהם. אז אם הם נעזרים ועשו מזה שיטה, זה קוסמים, מחשבים. אם סתם מתוך ידיעותיהם, מתוך הרגשתם, אז זה לא כישוף וקוסמות. אבל בכל אופן, הם לא מתיימרים לומר, נגלה אלינו דבר השם, להגיד מה המשמעות של החיים. דבר שבעם ישראל תופעה של 1,000 שנים של אלפי נביאים בדור של, שמתגלים אליהם דברי אלוקים חיים. ומה הם אומרים? לא מדברים רק את תעשה כך ועצות פרטיות לחולים ולפרנסה, אלא דברים הרבה יותר ערכיים. זה דבר שאין בעולם. ומה שנכתב זה רק נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. הנבואה, רוח הקודש. שזה ההמשך של הנבואה, בכתובים, שגם כן, בהשראה, נכתבו דברים בעלי גודל, סגב, שאין דומה להם בעולם. אז אין להתפלא על גילוי החיים האלה של הנבואה, רוח הקודש מעלתו העליונה. גם התקווה הנצחית, התקווה של גאולת העולם, לפי התפיסה של עם ישראל, היא תקווה שאין דומה לה. גם בהיקף שלה, שהתקווה הזו כוללת תיקון שלם של העולם, הכל, עד וגר זאב עם כבש. והתקווה הזו היא גם נמשכת בקשיים הגדולים ביותר, באיסורים הגדולים ביותר. כלומר, התקווה הנצחית. הניצחון על כל מפגע, למרות כל המשברים, שאי אפשר לתאר אותם, משברים שכל עמים האחרים נשברו בהם, נעלמו על ידם. המשברים האלה לא שברו אותנו. הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים, אז אין להתפלא, כמו שאין להתפלא שהמוח יש בו חיוניות יתרה, כך אין להתפלא על כל הגילויים האלה של הניסים, הנבואה, רוח הקודש, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שמתגלים בצורה עליונה המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל, עכשיו זה כבר מסביר מדוע זה כך, מדוע זה עד כדי כך, כי כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומי. כלומר, צריך שדבר יתגלה, והדבר מתגלה באחדותיות. התפיסה שלנו, האמונה שלנו אחדותית, ולכן כנסת ישראל היא תמצית. לכן דברים צריכים להתגלות קודם כל באופן תמציתי. העניין האלוקי, השם אחד, ולכן הגילוי שלו בעולם מתגלה דרך, מתוך נקודה אחת, משם הוא מתפשט. והנקודה האחת זה כנסת ישראל, שממנה זה אחר כך מתפשט בעם ישראל, לשבטיו, למשפחותיו, לפרטיו, ומשם זה מתפשט לב עם כולם. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, כלומר הגילוי של האידיאלים האלוקיים אל העולם. מה שהעולם יכול לקלוט מעניין האלוקי, מתגלה על ידי עם ישראל. שזה גם גילויים של מחשבות ורעיונות של תורה, וגם גילויים של מצוות, מעשים לתיקון המעשי של העולם. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומים. אפשר לומר, בהוויה זה משהו מופשט, כולל יותר, כל המציאות. ובבניין הלאומים, זה כבר ממש בתוך העולם הזה, בתוך המסגרת האנושית. וממילא, כיוון שכנסת ישראל גילוי הרוחני העליון, והיא זרוע השם בעולם, יש לו בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, במצוי כולו, בכל היקפו הגשמי והרוחני. ממילא, כל דבר גדול, בעל ערך שיש בעולם, יש לו קשר לעם ישראל. עם ישראל מרגיש קשר אל זה, שייך לזה. מה זה כל דבר? כלומר, בכל דבר איכותי, נעלה, שיש בעולם. בכל העולמות, אבל העולמות זה מופשט, אז בעולם הזה, כי קצת דעת, כל מה שיש בעולמות מתגלה בצורה שאפשר שזה יתגלה בעולם הזה. כלומר, בעולם הזה זה עולם התיקון, זה העולם שבו אפשר לפעול ולעשות. אז כל הערכים שיש בכל העולמות מתגלים בצורה כלשהי בעולם הזה, לפי מה שהעולם הזה יכול לקלוט ולשקף, ועל ידי פעולתנו בתוך העולם הזה, עם כל הערכים האלה, אנחנו עושים תיקון בכל העולמות. אז אם כן, יש לנו יחס לכל דבר נעלה שיש בעולם. כל הישג רוחני שיש בעולם, אצל הגויים. הישג רוחני, מחשבתי, מוסרי, מוזיקלי, אומנותי, חברתי, כלכלי, יישומי. כל דבר נעלה ונשגב בעל משמעות שיש בו ערך, יש לנו יחס אליו. עם ישראל הוא לב שבאיברים. זאת אומרת, הוא מקושר לכל האיברים. הוא מקושר לצד האיכותי שבכל האיברים. כי הוא הגילוי הרוחני שבעולם. וממילא, כל דבר בעל ערך שיש בעולם, יש לו חשיבות מבחינתנו. ואנחנו קשורים אליו. יש לנו יחס. יש לנו יחס גדול עם כל מה שיותר נשגב ונערץ. כלומר, כיצד עם ישראל משפיע על כל העולם? הרי רוב העולם אנשים לא מבינים, נבערים. משפיעים דרך האנשים האיכותיים. דרך שם, דרך זה מגיע הקשר בין עם ישראל לעולם כולו. במצב השלם, הקשר הוא קשר מלא. במצב הלא שלם, לומדים מעם ישראל, אבל דרך כלים פגומים. נצרות, אסלאם, תפיסות מוסריות שונות, ליברליות, שלקחו מעם ישראל דברים, אבל לא בצורה השלמה. כמה שהקשר יתחבר יותר אל עם ישראל, ככה ההשפעה תהיה השפעה יותר טובה. צריך אולי להבין, יש גם אמונות שונות בעולם. אפשר שכל עם ידגיש באמונה צד מסוים, בתנאי שזה מקושר לאמונת ישראל. ואז העיקרון של אחדות, אי ההגשמה, העיקרון יישאר. אפילו בעם ישראל אנחנו רואים שיש כאלה שמדגישים יותר שמחה, יש יותר רצינות, יש יותר מחשבה, יש יותר רגש וכיוצא בזה. קל וחומר שזה, ואפילו בעם ישראל גם לפעמים יש סטייה קצת, ואחרי כמה דורות זה חוזר. אז באומות בוודאי שאפשר שזה יתפשט עוד יותר, שאלה ידגישו יותר מצווה מסוימת, מנהג מסוים שמבטא מבחינתם את האמונה, אבל בתנאי שזה יהיה קשור לאמונת ישראל, להשם אלוקי ישראל, כפי שזה הופיע בתורה ועל ידי הנביאים, ולא על ידי נביאי שקר. אפשר על ידי חכמים שלהם, שיגידו אנחנו יותר מדגישים צד כזה שמתאים יותר לעם שלנו, להיסטוריה שלנו וכיוצא בזה. אם יש איזו שאלה, כי אנחנו סיימנו את הזמן. באופן אחר אפשר לחשוב, באמת. זו באמת אמירה חריפה, אבל הוא רוצה לומר. אדם הגון, שמתבונן במה שקורה בעולם, לא יכול להגיע למסקנה אחרת. חייב להסכים שיש ערך מיוחד לעם ישראל, סגולה מיוחדת לעם ישראל. אי אפשר אחרת להסביר את ההיסטוריה המיוחדת, את משך הזמן שעם ישראל קיים, את ההתמודדויות שיש לעם ישראל, והקשיים, ואת היכולת שלו להתגבר על כולם. אי אפשר לא לקבל את זה, שיש הופעה מיוחדת בעם ישראל. וגם, אם מתבוננים ברמה יותר עמוקה, אי אפשר שלא לראות שהאמונה של ישראל היא האמונה המופשטת ביותר, וממילא השלמה ביותר. כי צריך לדעת, מצד אחד האמונה המופשטת, אבל מה החולשה באמונה המופשטת? שמנותקת מהמציאות. ואילו האמונה שלנו מחוברת למציאות. אם מצד אחד עליו יתברך, אין שום הגדרה, אין שום הגשמה, ומצד שני, הרעיונות האלוקיים הולכים ומחלחלים ויורדים אל כל מדרגות המציאות. תרי"ג מצוות כוללות הדרכות לכל חלקי המציאות. לכן אי אפשר שלא לראות את השלימות שבאמונת ישראל, את המדרגה היתרה שיש באמונת ישראל מעל כל התפיסות שיש בעולם. טוב, יהי רצון שאנחנו נזכה מתוך התקשרות שלנו להשם אלוקי ישראל שבחר בנו מכל העמים, מתוך כך נזכה ללמוד תורה, לחיות חיי תורה אנחנו כעם, ומתוך כך להפיץ את דבר השם בכל העמים.